צריך לעמוד כאן לברך את כל הקהל הקדוש, תלמידים היקרים, ברכות. קודם כל, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, וברכות, ברכה והצלחה לכולנו לזמן קיץ, שיהיה זמן מועיל ופורה. זמן קיץ בא אחרי זמן חורף, היה לנו השנה זמן חורף ארוך, משמעותי. זמן קיץ, גם בתקופת השנה, חורף, זה זמן של החרישה, הזריעה, של ההשקעה. הקיץ זהו הזמן של הקצירה, של האסיף, של הקטיפה. אחרי הזמן החורף, ברוך השם, שהיה באמת זמן פורה ומועיל לכל אחד ואחד כפרט ולנו כישיבה, בחורים גם צריכים להתכונן בזמן קיץ הזה לקראת סוף השנה, וכל המהלך הזה לראות איך עכשיו קוצרים את כל מה שזרענו, איך אוספים את הכל, איך יוצרים מהכל איזשהו יחידה אחת משלימה, שעם זה ממשיכים הלאה, ועוד נדבר על זה. זמן קיץ הוא זמן, אנחנו מתחילים בו בימי הספירה, אנחנו פוגשים גם את ימי הספירה בפרשת השבוע. אלה ימים גדולים, ימים שבהיסטוריה של עם ישראל, מראשית ההיסטוריה, מיציאת מצרים, במהלך ההיסטוריה, גם בהמשך, עד דורנו אנו, אלה ימים מאוד משמעותיים שעברו על עם ישראל, וגם זה אנחנו צריכים לקחת, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך, שכל מקדש ישראל והזמנים, אנחנו לוקחים מכל זמן את הקדושה שמאירה לנו. וגם ימי הספירה, שכאמור נפגוש אותם גם בפרשת השבוע, והספירה זה הכנה למתן תורה. עם ישראל יצא ממצרים, אבל הגאולה הזאת של גאולת מצרים הייתה גאולה פיזית, חירות פיזית, גאולה גשמית. לא בזה העסק נגמר. אנחנו צריכים, הייעוד של עם ישראל, להגיע להיות גאולים, גאולה מושלמת, גאולה רוחנית, חירות אמיתית. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. ולכן בנקודת היציאה, תחילת ספירת העומר, זה עומר, שעורים. שעורים זה מאכל בהמה, מקריבים את זה קלי, לא מעובד, אפילו לא עושים מזה לחם. ועם ישראל מתקדם עד שבועות, שאז מביאים לחם, חיטים, שתי הלחם. זה אחד הקורבנות היחידים שהם חמץ. חמץ זה איזושהי השקעה של יותר איזשהו זמן, ולהגיד הנה אנחנו מתקדמים ממצב של בהימה, מאכל בהימה, להיות בני אדם, להיות מקבלי תורה. ולכן גם אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, צריך לעשות בימים האלה את הצעדים של הכנה, התקדמות למתן תורה, עם ימים המסוגלים. ההבדל בין מי שסתם ממתין לדבר לבין מי שיודע שיש לו מטרה מוגדרת והוא צריך לצעוד, זה בשאלה איך, מה עושים ואיך סופרים. כל מי שהיה מכם בצבא ועמד לקראת שחרור, או מי שעמד לגמור בית ספר תיכון, יודע את הספירה, מה שאנחנו קוראים, היינו קוראים ספירת הגומר, שסופרים אחורנית, אומרים עוד 40 יום, עוד 30 יום, עוד 10, אומרים. וספירת העומר היא היום אחד, היום שני ימים. ולמה? פשוט מאוד, כי יש דברים שיקרו מעצמם. אתה תשתחרר מהצבא, יגיע החופש הגדול, בין כך ובין כך הימים עוברים. אבל כשאתה רוצה להתקדם למתן תורה, זה לא יעזור או לא יקרה שום דבר אם הימים יעברו. אדם צריך לקחת כל יום ויום את הנקודה. היום יום אחד, התקדמתי עוד צעד, עוד מדרגה. לכן גם על פי הקבלה יש לכל יום את הספירה משלו, את המדרגה משלו, כי אדם הולך ומתקדם. התקדמנו יום יום צעד צעד. ולא רק זה, אלא יש ספירה, מצווה למימני יום, מצווה למימני שבועי. ובאמת, לא רק שעם ישראל כעם מתקדם, גם כל אחד ואחד מאיתנו, החלה למתן תורה, צריך להיות באיזושהי צורה של התקדמות, של יום יום להשיג מטרה. ואני אומר מפה, זה כבר קריאה. יש לפעמים אחת הבעיות שאנחנו מזהים אצל בחורי ישיבה, שמצד אחד אנחנו מלמדים הרבה שתורה, צריך תורה לשמה, ולא משנה, העיקר שאתה יושב ולומד. אבל מצד שני, לפעמים הבחורים מתברברים לגמרי בלי איזושהי תוכנית מוגדרת. וזה לא יכול להיות. חז"ל אומרים, לא תהיה כהנת כפונדקית. לא יכול להיות שבחור באוניברסיטה יודע שבסמסטר הזה הוא מספיק ככה, בסמסטר הזה הוא מספיק ככה, הוא גומר בתוך שנה כך, עוד סוף שנה ייבחן על זה, עוד ארבע שנים הוא יצא, והוא יודע שאחר כך הוא יצטרך לעשות סטאז'. אז אם בדברי חול ככה, לא יכול להיות, אנחנו ודאי שמצד אחד מה שתלמד ועצם זה שאתה בישיבה ואם תלמד זה, אבל לא יכול להיות שזה יהיה לגמרי בחוסר סדר וחוסר תכנון. יהודי צריך לבוא ולהגיד, רגע, יש לי שנה, עכשיו שנה יש לפניי, אז מצווה למימני יום ומצווה למימני שבועי, מה אני רוצה להספיק בשנה הזאת? יש מסרת במציע כך וכך דפים, כך וכך דפים, כך וכך ימים יש לי, זה מה שאני מספיק בעיון, זה מה שאני מספיק בבקיאות. יש כך וכך הלכות, כך וכך אני רוצה להספיק. המצווה למימני יום ומצווה למימני שבועי, היא בעצם אומרת, רגע, אתה מתכונן למתן תורה, אז תראה, יש לך 50 יום, תראה מה אתה צריך להספיק, תראה מה אתה צריך לתכנן, תראה, תעשה תוכנית, תוכנית יומית, תוכנית שבועית, ואז תגיע למטרה. לא לזלזל בשום סוג של לימוד. אבל לא ייתכן, כן, שבכל שאר העולם אנשים הולכים ויש להם איזושהי תוכנית מוגדרת, ופה הכל, גם רמר שפירא מלובלין כשייסד את הדף היומי, הוא בא ואמר, יש כך וכך דפים בש"ס, ספר אותם כך וכך, עוד שבע שנים אנחנו עושים סיום, לפי זה בנו, ויש תוכנית ללמוד רמב״ם יומי או רמב״ם, כן, כך וכך, אז בודקים. אז אדם צריך גם לעצמו לראות את הכוחות שלו, את התכנון שלו. אדם אומר, אני נמצא בישיבה, מתכנן לי כך וכך שנים, אני אהיה אברך, כך וכך שנים, אני אהיה בחור, כך וכך אני יכול, השנה הזאת, כך ימים יש לי. מצווה למימני יום ומצווה למימני שבועי, וזה בדיוק ההבדל בין אלה שסופרים אחורני. עוד 30 יום, עוד 49, נו, אז הזמן עובר. יגיע הסוף, נגיע לסוף השנה. לבין מי שצועד צעד אחרי צעד. הימים האלה, עוד לפני שעם ישראל הגיע למתן תורה, הוא עבר כמה וכמה דברים מאוד משמעותיים. קריאת ים סוף, היה לנו שביעי של פסח קריאת ים סוף, אחר כך היה והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ואז עם ישראל מתלונן ויבואו מראה, כן, וחז"ל אומרים שם שם לו חוק ומשפט, התורה אומרת שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. הגמרא בבבא קמא אומרת, מה זה וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים? דורשי רשומות אמרו, אין מים אלא תורה, שנאמר, הוי כל צמא לכו למים, כיוון שהלכו שלושת ימים בלא תורה, נלאו. היו שלושה ימים בלא מים, בלי תורה, הם נהיו עייפים, התחילו להתלונן, וכתר. עמדו נביאים שבהם ותקנו להם שיהיו קוראים בשבת, מפסיקים באחד בשבת, קוראים בשני, מפסיקים שלישי ורביעי וקוראים בחמישי, קוראים בשבת, כדי שלא ילינו שלושה ימים בלא תורה. חז"ל אומרים, שימו לב, שלושת ימים במדבר בלא מים זה בלא תורה. באה הייתה תקנה שעכשיו, לפי הגמרא הזאת, הגמרא גם דנה, יש תקנת עזרא ויש נביאים שבהם, קיצור לא ניכנס לצד ההלכתי שבדבר, אבל תקנו, הדין של שני וחמישי ושבת, מפה נתקנה. כמה הערות יש לשאול? דבר ראשון, שאלה ראשונה היא, על איזה תורה מדובר? הלכו שלושת ימים, עוד אין מתן תורה. מה זה הלכו שלושת ימים ולא תורה ועמדו ותקנו להם? הם עוד לא ראו תורה, עוד אין מתן תורה, על איזה תורה מדובר? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, זה נכון, כן, שאומנם אנחנו יודעים שאין מים אלא תורה, אבל פה לכאורה המדרש לגמרי מנותק מהעניין. אנחנו מבינים, בני ישראל הולכים במדבר שלושה ימים בלי מים, הם מתחילים להתלונן, ואומרים להם, הנה יש מים, מרה. איך חז"ל הגיעו לזה שפה יש את התקנה של שלושה ימים? התשובה לפי דעתי, קודם כל חז"ל רוצים להגיד לנו, וזה מסר מאוד חשוב לכל לומד תורה, לתורה יש שני ערכים. יש את הערך של לימוד תורה מצד לימוד התורה וידיעת התורה ומה שאנחנו לומדים ויודעים את כל המרחב העצום של תורה, אבל זה חלק אחד של תורה. אוי ואבוי ללומד תורה אם יש לו רק את החלק הזה. אנחנו יודעים שתורה היא הקשר הנפלא והגדול עם, עם ריבונו של עולם. קודש בריך הוא ישראל ואורי תחד. הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאמרנו תמיד, הלכות תלמוד תורה ברמב״ם נמצא במדע, זה לדעת את ריבונו של עולם. בני ישראל לפני שלושה ימים ראו את קריאת ים סוף, היה להם את הקשר האינטנסיבי שלהם עם ריבונו של עולם בקריאת ים סוף. את הצד הזה של תורה, את הקשר עם ריבונו של עולם, היה להם עכשיו. עכשיו פתאום שלושה ימים של ניתוק רוחני, ובני ישראל מתלוננים. הם ודאי מתלוננים על מים, אבל, ופה באה הנקודה השנייה, חז"ל מזהים שאם אתה רואה אנשים שמתלוננים וקשה להם והם מקטרים, אז הרבה פעמים אתה חושב, רגע, היה אפשר לחשוב, וואי, אין להם מים, בוא נראה איך נמצא איפה המים ובוא נעשה. חז"ל עומדים שכשבני ישראל, כשעם ישראל מתלונן, או כשיש בעיה, תחפש את השורש. השורש הוא שחסר משהו הרבה יותר עמוק, חסר משהו רוחני. גם אם ניתן להם מים, אולי זה לא יפתור את הבעיה. הבעיה היא שחסר הקשר הרוחני. תפתור את הבעיה הזאת. אגב, שמעתי, אתן לכם רגע שתי דוגמאות לנושא הזה. שמעתי על אחד שמתעסק עם נוער נושר, אתם יודעים שיש כאלה שהתרחקו מתורה ומנסים לקרב אותם. אז יש הרבה אנשים שיש להם באמת בעיות, בין בעיות אישיות, בין בעיות נפשיות, בין בעיות עם המשפחה, והתרחקו. ולפעמים, אז יש כאלה שאומרים, בוא אני אשב עם המון המון סבלנות, באמת אנשים קדושים מנסים לטפל בהם, טפל איתך בזה ונשב איתך עם זה, ובוא נראה ונקדיש, ודאי צריכים פסיכולוגים, אנשי חינוך. אבל יש שיטה אחרת, ואנשים אומרים לי זה עובד. הוא אומר, בוא נעזוב את הכל, תעזוב עכשיו את הכל, בוא נשב עכשיו, בוא נשב ונלמד סוגיה, בוא נשב ונלמד איזשהו, כן, איזשהו חסידות, בוא נשב ונלמד איזשהו רמב"ם, בוא נשב ונלמד גמרא. פתאום הכל נעלם, כי משהו אחר הפריע. יש כיתורים, אבל מה שהפריע באמת זה החוסר של הרוחניות. ובדבר אחר ששמעתי, איש שמתעסק עם שלום בית, שבאו אליו, זה עצה שהוא עושה, לפחות יזר בכמה פעמים, זוגות, זוג בא אליו, הוא מתלונן עליה והיא מתלוננת עליו, זה לא מוצא חן בעיניו וזה לא מוצא חן בעיניו, לא עושים ככה ולא עושים ככה, עצה. הוא אומר, תשבו ותלמדו חברותה, תקדישו רבע שעה ביום, תלמדו ביחד, כן, ופרח, פתאום באורך כסף. אז לא שבדיוק היא עכשיו התחילה להיות מסודרת יותר והיא מבשלת לו את הארוחות יותר ולכל, לא, אבל אנשים מתלוננים, אבל משהו אחר מפריע, משהו רוחני. אנחנו צריכים גם לדעת בעם ישראל היום, אנחנו נדבר על זה, הימים האלה הם גם ימים משמעותיים לעם ישראל. הרבה פעמים אנחנו מנסים לפתור את הבעיה הזאת, לפתור את הבעיה הזאת, יש משהו הרבה יותר פנימי, לחפש את השורש הרוחני, לתת את העניין של תורה. והדבר שמתקשר לזה קרה עוד בהמשך, עוד לפני שהגיעו להר סיני, ושוב דבר שמעורר קושי. בני ישראל הגיעו לרפידים ויבוא עמלק. חז"ל אומרים, מה זה רפידים? שרפו ידיהם מתורה. שוב נשאלת השאלה, איזה תורה היה להם שיהיה להם לרפות ידיהם? אולי הם קיבלו מקצת מצוות במראה, אבל רפו ידיהם ובא עמלק. שימו לב, אומר השם משמואל, האדמו"ר מסוכתשוב, אומר דבר מדהים, רפו ידיהם בתורה זה שבני ישראל לא האמינו בעצמם, איבדו את האמונה העצמית שלהם שהם ראויים לקבל את התורה. רפו ידיהם, הם התייאשו מעצמם, הם אמרו אנחנו לא ראויים. הם ידעו, בואו נקריא לכם את זה בלשונו. הוא שואל על חורה לא מובן, אלוהים שהיו במסע האחרון עוד מעט ישיגו את חפץ לבבם, אין להם עוד דרך רב עד סיני, איך שייך רפיון ידיים? ואמרנו עד רבה שישראל הבינו שלתורה צריך להיות נקי בלי זוהמה כלל, וכמו שכן היה באמת שפסקה זוהמתם, וכאשר היו עומדים במסע האחרון ועדיין לא הרגישו מאומה, על כן רפו ידיהם ונעשו כמתייאשים לזכות עוד למה שזכרו, וזה היה חטא למה שלא האמינו בעצמם. חבר'ה, אתם שומעים? לפעמים דווקא בזמן הזה עובר עד בחור זמן חורף, זמן חורף, הוא אומר לעצמו אני ניסיתי וראיתי וזה לא מתאים לי, וכמה נפילות היו לי, בין מפילות בלימוד, בין מפילות בקדושה, כמה ניסיונות יש לנו בקדושה שאנחנו צריכים לעמוד בזה. מה מדברים איתי עכשיו הכנה למתן תורה לזה? לדברים גדולים. אבל אני לא לזה. אני לא מתאים. זה כל כך גדול. אני לא מתאים. אומר, השם ישמעו, זה הרפידים, זה הרפיון ידיים, וזה בעצמו החטא. החטא הוא שאתה לא מאמין בעצמך. כי אתה תאמין לעצמך שאם אתה תרצה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את עשיית הדשמיה. ועכשיו שימו לב, שם ישמואל כותב את זה בשנת תפרש עין ד', זה לפני 102 שנה. אתם זוכרים שבאחד, אתם זוכרים, אני זוכר לפחות, שבאחד מימי העצמאות שהיו בחדר אוכל, אני דיברתי על השיר הזה, כן, ראונה באורי שזורע, ואם אין אתם מאמינים, ענבים ענבים. אז אמרתי שם, מה זה ענבים ענבים? מה זה הביטוי ענבים? ודבר שני, מה שייך, אתם לא מאמינים, הוא עומד על גג בית המקדש. אז אמרתי שאני חושב שהמדרש אומר שבני ישראל לא מאמינים שהם ראויים לגאולה. לא מאמינים. אומרים, אנחנו נזכה לגאולה. הענבים זה ענבה, כן? לא יכול להיות. מה, דורות, אנחנו יודעים את הנחיתות שלנו, את האחים, איך זה דורות אחרים? אומר להם לא, תאמינו שתזכו. כך אמרנו אז. היום מצאתי את זה בשם ישמואל, לא על המדרש הזה, אלא ההמשך הזה של רפידים. הוא אומר, כמו שהחטא של רפידים, וכמה בחור ישיבה צריך לקחת את זה, תאמין בעצמך, אל תיפול, הוא אומר, ובוודאי כן יהיה לעתיד, אף שרחוק הוא מהשרת אנוש, איך אנשים שפלים כמונו כהיום נזכה להיות בדור המשיח מלכה משיחה. מכל מקום, מאחר שהקדוש ברוך הוא יעמיד מלך כאמן, דברי נבואה, הוא כתב את זה 25 שנה, תפריש עין ד' זה 25 שנה לפני היטלר, אז כולם יעשו בתשובה, ושוב ברגע חדה ובשד חדה נזכה לכל היהודים הטובים. כן? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם לא מאמינים, גם לעתיד לבוא יהיה המהלך הזה. אנחנו צריכים להאמין בעצמנו, וגם זה דבר שמתעורר בימים האלה. אז יחד עם זאת שאנחנו יודעים שאנחנו צועדים וכולי, אנחנו צריכים לדעת לא להישבר. מעמד הר סיני נותן לנו גם את הכוח של פסקה זו המתם. והנקודה האחרונה שקשורה לדברים של הימים האלה, שאני רוצה להעיר כאן הערה, היא קשורה, מצד אחד כתוב בספרים שהימים האלה היו צריכים להיות איזשהו חול המועד ארוך, אלא לא זכינו בגלל מה שקרה עם תלמידי רבי עקיבא. תלמידי רבי עקיבא, 24,000 תלמידים שמתו בין פסח לעצרת. עכשיו, יש את הסגנון הידוע בגמרא ביבמות. אני אבל רוצה להביא לפניכם את הנוסח כמו שהוא מופיע בקהלת רבה, אם יש שם כמה שינויים. אני חושב שיש פה אמירה גדולה מאוד. שימו לב מה כתוב שם. רבי עקיבא אומר, היו לך תלמידים בצעירותך, כן, בנערותך, תלמד בזקנותך. 12,000 תלמידים היו לי, 12,000 זוגות, מגבת ועד אנטיפטרס, וכולם מתו בחיי, אומר רבי עקיבא, בין פסח לעצרת. ובסוף העמידו לי שבעה, ואלו הם: רבי יהודה, רב נחמיה, רב מאיר, רב יוסף, רב שמעון בר יוחאי, רב לזר בנו של רבי יוסי הגליל, ורב יוחנן הסנדלר. אמר להם, עכשיו שימו לב להבדל, אנחנו רגילים להגיד מתו משום שלא נהגו כבוד זה בזה. גם אז אנחנו צריכים לדעת, מדברים על תלמידי רבי עקיבא, אבל שלא נהגו כבוד זה בזה. לא כתוב שביזו, לא נהגו כבוד זה בזה. אבל שימו לב לסגנון בקהלת רבה. אמר להם, הראשונים לא מתו אלא מפני שהייתה עיניהם צערה בתורה זה לזה. אתם לא תהיו כן, מיד עמדו ומילאו את כל ארץ ישראל תורה. אתם שומעים את ההבדל בסגנון? לא שלא נהגו כבוד זה בזה, אלא ההרגשה היא לא נהגו כבוד זה בתורתו של זה. ההרגשה היא, אני לומד תורה, אז התורה היא שלי. אתה לומד תורה, התורה היא שלך. אין פה הרגשה שאנחנו כולנו יש לנו איזשהו ייעוד באותו לימוד תורה, ואין הבדל בין תורה שלי לתורה שלך. לא רק שרבי עקיבא הוא בעל בית המדרש של ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא הוא זה שדרש אחרי שמעון האמסוני, ואהבת לרעך כמוך, ששמעון האמסוני לא ידע איך לדרוש את זה, והוא דרש את שמעון האמסוני היה דורש כל עתים שבתורה, כיוון שהגיע לעת השם לוקח פירש, עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם לוקח תראה לרבות תלמידי חכמים. מה הרעיון? כי רבי עקיבא אומר, התורה צריכה להיות תורה כזאת שהיא תורה שהיא לא אישית שלך, היא תורה שמקושרת עם ריבונו של עולם, היא תורה כללית. לכן העמידו, מה התיקון? התיקון הוא לא עכשיו בוא ננסה להביא עוד תלמידים, אלא מילאו את ארץ ישראל תורה. זה לא תורה אישית שלכם. אגב, היום חשבתי בדרך לתת את השיחה, יש רש"י במגילה, בדף ראשון במגילה, אומר, כתוב, הגמרא אומרת הרבה פעמים, רבי עקיבא סתימתא, כן? אומר רש"י, למה רבי עקיבא סתימתא? כי כל תלמידיו הם סתמה, כן? סתם ספרה, רבי יהודה, סתם תוספת, סתם לחומר. יש פה גמרא מגילה.
תודה.
אומר רש"י, כל הסתמים תלמידיו היו, כן? סתם משנה רבי מאיר, סתם תוספת רב נחמיה, סתם ספרה רב יהודה, וכולו סתימתא יליבא דרבי עקיבא. מה זה הסתימתא הזה? כוונה היא תורה רב יהודה ועקיבא מלמד אותי, אדוני, התורה הוא לא שלך, כן? לא, היא של כלל ישראל. עמדו ומילאו כל הארץ תורה, וזה הנקודה המיוחדת שהייתה צריכה לבוא אחרי החורבן. רבי עקיבא שייך לדור החורבן. הנציב אומר בהקדמה שלו לבראשית ספר הישר, בית ראשון, בית שני, לא היו חסרים שם תלמידי חכמים, לא היה חסרה תורה, אלא כל אחד היו כאלה חוגים שלומדי תורה, וכל אחד חשב שהוא הלימוד תורה שלו, זה הלימוד התורה המוחלט, ומזה התערבבה שנאה. ורבי עקיבא תפקידו לתקן, אז התלמידים הקודמים אולי לא הצליחו בדבר, באה המשימה החדשה לתקן את זה, כן? לעשות תורה שעושה ומחברת את הכל. ההבנה שהתורה היא כללית לכלל ישראל. עוד הערה שאם אפשר להעיר על הדבר הזה, מקום אחר שמופיע רבי עקיבא עם 24 אלף תלמידים, זה כשרבי עקיבא חוזר מתלמודו, גמרא בכתובות, חוזר עם תלמידיו, ורחל באה ונופלת לפניו, כשלא יודעים שזה רחל, ותלמידיו ביקשו לסלק אותה, גערו. אמר להם רבי עקיבא, הניחוע שלי ושלכם שלי. אני אומר שאולי בזהירות הנדרשת, כן, שמישהו חושב שתורה זה רק בלבוש, כמה הספקתי ללמוד או איך אני נראה או מה, אז יכול לראות איזה אישה נופלת שם והיא לבושה בלועס חבות ולגרש אותה. לא מרגיש שיש איזושהי תורה נעלה, שיש מישהו שיכולה להיות לבושה בבגדי סחבות, אבל היא התורה המושלמת. זה שייך לתלמידים הקודמים. באת היה צריך תיקון פה לדבר הזה, הבנה שיש תורה כללית ששייכת לכולם. אני חושב, דיברנו על זה שהימים האלה שאנחנו נכנסים אליהם הם גם בימי הספירה בדור האחרון שלנו, הם ימים משמעותיים מאוד, משמעותיים מאוד לכלל ישראל, כן? הם הימים, אגב, בתוך ההיסטוריה דיברנו על זה, מה שהשם שמואל מדבר על מלך קשה, סוף הניצחון במלחמת העולם השנייה על היטלר היה בימים האלה של הספירה, אחרי פסח, היום יש בערך שיר, כן, בימים האלה, ממש. אחר כך אנחנו זכינו יום העצמאות, אנחנו הזכרנו את יום השואה, לא מדבר כרגע על המעמד ההלכתי, אבל עם ישראל ציין יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, יש לנו את יום ירושלים. עם ישראל הולך ונבנה, אבל כמו שדיברנו, אין בניין חומרי בלי בניין רוחני. התפקיד שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, ושלנו כישיבה, זה למלא את ארץ ישראל תורה, להכניס את התוכן הרוחני, לדעת שתורה שאנחנו לומדים, ואדם צריך ללמוד תורה וללמוד תורה טוב ולתכנן כמו שאמרנו, אבל לדעת שיש לו תפקיד אידיאל להיות ולמלא את ארץ ישראל תורה. זה הקריאה בימים האלה, להאמין בכוחות שלנו, לא להתייאש, לא לרפות ידיים, לדעת שהקדוש ברוך הוא פותח, וכמו שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפני הר סיני לעבר למדרגתנו, ככה הקדוש ברוך הוא פותח לנו פתח לפעמים לעבר למדרגתנו. העיקר שאנחנו נרצה להתחבר לקשר הגדול של תורה. כך נפעל בימים האלה, נחבר את הימים הראשונים של יציאת מצרים עם הימים האלה שלנו, ככה נעשה את המתן תורה, נתחבר עם מתן התורה הכללי למתן התורה הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו, וככה נתקן את התיקון שרצה רבי עקיבא להביא דרך תלמידיו החדשים. נהיה אנחנו בתלמידים החדשים של רבי עקיבא ונמלא את ארץ ישראל תורה.